אנשים ומחשבים מציגים אנשים ומחשבים
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו ממשיכים לדבר על נושא הסייבר בהמשך לתוכנית המעניינת הקודמת. הפעם נארח שני מומחים, נארח פה את אביבית קוטלר, שהיא מנהלת אבטחת המידע והסייבר בחברת הביטוח כלל, ואת גיא מזרחי שהוא הקר ולשעבר יזם סדרתי וכיום סמנכ"ל בקבוצת רייזון וגם עומד בראש פורום מנהל אבטחת המידע של אנשים ומחשבים. גם בתוכנית הזאת כמובן אני מארח את ידידי דורון אמיר, מנכ"ל חברת הסייבר פלקסיבו, שיהיה מנחה אורח לצידי.
אנשים ומחשבים.
שלום לאביבית קוטלר, מנהלת אבטחת המידע וסייבר בחברת הביטוח כלל. אביבית, נתחיל איתך אולי בשאלה הראשונה, ספרי קצת על עצמך.
אוקיי, אני אביבית קוטלר, אני מנהלת הגנת הסייבר בכלל בשבע שנים האחרונות. לפני כן התעסקתי בפרויקטים טכנולוגיים בכלל בתחום אבטחת מידע, ולפני כן הייתי עשור בפרטנר תקשורת, גם בתחום אבטחת מידע. נקלעתי לתחום הזה קצת בטעות, בתור סטודנטית למשפטים התחלתי לעבוד בפרטנר, ותוך כדי הלימודים התאהבתי בתחום, ולאחר שסיימתי את הסטאז' ועברתי את המבחנים, החלטתי שאני רוצה להתמקצע בתחום הזה, אז חזרתי לפרטנר.
עכשיו, את לא רצית להיות עורך הדין.
קודם כל, היום יש הרבה מאוד עורכי דין, וגם אז היו.
במיוחד בתחום הסייבר, יש הרבה עבודה בזה, כידוע.
נכון, נכון. יש פה איזושהי הלימה בין הרגולציה בתחום.
לגמרי, כן.
אז כן, החלטתי בעיקרון לתת איזה צ'אנס. לא זנחתי לגמרי את עולם המשפט, אבל בסופו של דבר יצא שזנחתי לגמרי, כי באמת נסחפתי עם המקצוע, ועד היום אני נהנית ממנו מאוד.
מה הגדרת, מה מהות תפקידך בכלל? מה את עושה בעצם?
אני מוגדרת מנהלת הגנת הסייבר. בעיקרון מדובר במינוי רגולטורי, שהמשמעות שלו שאני בעצם היועצת הבחירה בארגון לכל נושא אבטחת מידע וסייבר והגנת פרטיות. אגב, חוק הגנת הפרטיות והתקנות החדשות הכניסו גם את הכובע הזה למקצוע שלי. אני בעצם אחראית ליישום מדיניות ואסטרטגיה בתחום הסייבר בחברה. התפקיד שלי הוא הנחייתי, בקרתי. אני בעצם אחראית לאכוף את כל נעלי אבטחת מידע בארגון, אני אחראית לרכש טכנולוגיות ולהגנה טכנולוגית על הארגון.
את מדווחת למי?
אני מדווחת למנכ״ל כללביט, עדי קפלן, שהוא בעצם כפוף ישירות למנכ״ל הקבוצה, יורם נווה. ובעצם יש לי קו ישיר למנכ״ל, יש לנו ועדות היגוי רבעוניות בתחום, ואנחנו גם מדווחים לדירקטוריון פעמיים בשנה, שאגב מאוד מיינדד ומאוד מאוד אוהב לשמוע על הנושא, ומאוד חשוב לו שאנחנו מטפלים בנושא בצורה רצינית.
אביבית, רוצה לשאול אותך שאלה, דווקא
דורון,
במקום
בקשה,
של המסה. יש לכם בטח מספר מערכות לא קטן, וסוגי המערכות, הוורסליות, שהיא למעשה נותנת מצד אחד ידע עשיר, מצד שני פותחת עוד בשפה שלנו פורטים לכניסות של סכנות כאלה ואחרות שעורבות לנו. כשאת מדברת על התפקיד שלך, יש לך דוגמאות לתקיפות שחברות בסקטור גם הפרטי, בשנה האחרונה רואים יותר, וזה אפילו מפתיע את עולם הסייבר, מהזווית שאת מסתכלת על הדברים?
אני כבר לא חושבת שמישהו מופתע, זאת אומרת, המתקפות בשנים האחרונות הן די חוזרות על עצמן, ואנחנו שומעים על מתקפות שהן באמת הפכו להיות תדירות. אפשר לדבר על כל עולם הרנסמוור ש... קפצי כופרה בעצם, שמצפינים לנו את המחשבים, שזה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ. כל עולם הפישינג, ניסיון חדירה לארגון דרך מיילים או או דרך איזשהו לינק שמכיל איזושהי נוסקה שאמורה להדביק את המחשבים בארגון. יש המון, המון מתקפות שהן, הן, הן פשוט הפכו להיות סטנדרטיות.
מה,
אוקיי?
התכוונתי יותר לחדד, מה המשקל של סוג המערכת לפרצה שמתגלה, לעומת הנהלים של הרגולציה מול העובדים, שזה משקל אחר.
שזה בעיה בפני עצמה, כמובן, לעקוף את הרגולציה.
איך את מנהלת בכובע אחד את הרגולציה, את ה- what to do, how to do, לגבי נהלי הבטחה ברמת האנוש, ומצד שני, ברמת העדכונים והמערכת, שזה בעצם סקטור טכנולוגי פיור, ופה יש, ובצד השני, אפקט של חינוך והתנהגות, בוא נקרא לזה.
אם אני, אם אני רק מוסיף ומזקק את השאלה שלו, זה התלבטות של כל מנהל הבטחת מידע. איך מצד אחד שומרים על כל הכללים והחוקים, מצד שני, איך לא משביטים את הארגון ואיך לא מסנים את עצמך על כל אחד ועובד ועובד, אתה עם הפיקוחים שלך וההוראות שלך.
כן, אז עכשיו השאלה, השאלה מאוד ברורה. זה באמת האתגר הכי גדול של סיסו. אפשר להסתכל על סיסו כעל השוטר, הרע, ארגוני, אבל אפשר לראות בו כשותף, אני מאוד מאמינה בצד הזה. כי ברור לגמרי שאני באה ממקום שנועד להגן על הארגון. ואני חושבת שאם קושרים את שתי המקומות האלה, מצד אחד, הגברת מודעות לעובדים, להסביר להם ממה אנחנו מתמודדים, להסביר להם על מה אנחנו מנסים להגן, מצד אחד, אל מול הגנות שהן יכולות להיות גם גמישות. זאת אומרת, הרכש של מערכות טכנולוגיות, הוא לוקח בחשבון את העובדה שבמקומות מסוימים צריך להיות גמישים. הרי בסופו של דבר אנחנו בעולם של ניהול סיכונים.
נכון.
אז במידה ואני מטמיעה איזשהו פוליסי במסגרת איזושהי מערכת, אני כן לוקחת בחשבון איך אני לא מפריעה לביזנס, איך אני בעצם מקשיחה עד רמה כזאת שבה אני יכולה להגיד, אוקיי, אני מספיק בטוחה מבחינת הגנת סייבר, אבל מצד שני אני לא משביתה את הפעילות. והאמת שפה זה...
ושאלת
זה באמת
המיליון
עניין
דולר.
של, עניין בדיוק,
דולר.
עניין של איזון.
אם אני מקבל בלילה איזה התראה, אז מה אני עושה? האם אני משבית הארגון, או שלמחרת אני אסביר למה לא השבטתי את הארגון, נכון? זאת שאלה מאוד...
נכון, אבל השאלות האלה הפכו להיות, הם הפכו להיות משהו שכל סיסו חי אותו ביום יום. אנחנו לא יכולים לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, סוגרים את או סוגרים את המחשבים, זה לא עובד ככה, אנחנו אמורים להיות אנייבלרים.
נזק כלכלי גם, ברור.
לחלוטין. אנחנו אמורים להיות אנייבלרים, לנהל סיכונים ולראות איך אנחנו מצד אחד מגנים בצורה המיטבית, ומצד שני לא מפריעים לארגון לעשות כסף. זאת המשמעות של כל ארגון מסחרי במדינה. אז אני חושבת שאם יש שיתוף פעולה, גם עם אנשי IT וגם עם הביזנס, לדבר בשפה שלהם, אגב, זה משהו שהוא הכרחי, להסביר להם מה הסיכון העסקי במידה ואיזשהו איום סייבר מתממש, בדיוק. השיחה עם הדירקטוריון היא לא שיחה בכל מיני שמות של מערכות טכנולוגיות ו-APTs.
ולא מעניין אותם.
הם לא יבינו, זה לא התחום שלהם. מה שהם כן מבינים זה מה הסיכון הכספי, מה הסיכון המוניטיני, ולכן להסביר להם שכעת אנחנו רוכשים איזושהי מערכת שבגדול תיצור לנו איזושהי הגנה פריפריאלית מעולה, הם יבינו למה, הם יבינו למה אנחנו צריכים את זה, ואנחנו כמובן נטמיע את זה בצורה כזאת, שתפריע כמה שפחות לארגון להתנהל.
יודע, אני יכול רגע...
בבקשה, תמיד אתה יכול.
אם אני שם את עצמי רגע בכובע של המאזינים, מה שאת אומרת זה נשמע אחראי, טוב, יציב, אבל אני חושב שהמאזינים כרגע סקרנים להבין דבר הרבה יותר נקודתי. שהיום, כשאני דיברתי על ורסליות, דיברתי על זה שאדם שעובד בחברה, רגיל לפתוח את המחשב, לסגור את המחשב, לייצר סוג של, של דוח מסוים שהוא מתבקש כבר כך וכך חודשים, אולי שנים, ועכשיו הוא צריך להחליף את המתודולוגיה שהוא מטפל במסמך הזה, ולעבוד לפי הוראות חדשות שבסופו של דבר יצאו בחתימה שלך, כן? ואני אומר, אותו עובד כרגע, שזה נראה לפעמים זניח, אבל בואו לא נשכח שעובדים בודדים לפעמים גרמו נזק אדיר לארגונים לא פחות קטנים או גדולים. ואני מסתכל רגע מהזווית שלך, איך את בעצם מייצרת את האחריות לגבי העובד. האם זה רק שאתם עושים מפגשי חברה כאלו ומסבירים, שלום עובדים, יש דבר שנקרא סייבר, שימו לב, לא להכניס דיסק און קי או משהו כזה. או שאת אומרת, לא, לא, דורון, אני מדברת על, אנחנו במתודולוגיה שלנו, יש אפילו, בוא נניח, הסמכות פנימיות, יש סוג של ביקורת, ואז, שאת עונה לי רק על השאלה הזאת, תנסי רגע גם להמחיש לצופים, איך זה, איך זה משנה את התהליכים.
למאזינים, אין לנו צופים.
את הצופים, את המאזינים, איך זה למעשה משפיע על התהליכים, של הקצב, של הביזנס, שאת רואה מהזווית שלך.
אני רק אזרוק פה שאלה מהצד, יכול להיות שהחיים שלה קצת יותר קלים, כי חברת ביטוח, כמו גוף פיננסי, נמצאת תחת רגולציה ופיקוח. אז יש דברים שכל עובד יודע, זה, הוא חייב לעשות את זה, בניגוד לארגונים פרטיים או עסקיים, שם אתה צריך להסביר לו למה. אבל באמת השאלה שלו באמת מאתגרת, איך את עושה את זה?
זה נכון מאוד, אני מכירה גופי IT שיש להם סיסו שלא מרשים לו לעשות שום דבר.
בדיוק.
אוקיי, אל תפריע לנו לפתח. הכל בסדר, תחשב בצד.
אצלך יותר קל, כי יש חוקים.
אז קודם כל, הרגולציה באמת מאוד עוזרת, אבל הרגולציה, אפשר לעשות וי. בסדר, אפשר לקחת את הרגולציה, לפרשן אותה בצורה מאוד מאוד כלילה, לעשות וי ולהמשיך הלאה. זו לא המטרה. אנחנו באמת רוצים להגן על המידע הרגיש של הארגון, וברור לנו לגמרי שהעובד הוא בעצם החוליה הכי חשובה בתהליך הזה. יש המון מתקפות שמבוססות על פנייה לעובד, social engineering, הנדסה חברתית שבעצם נועדה לחדור לארגון דרך העובד, ולפעמים היום זאת המתקפות הכי מוצלחות, בגלל שיש כל כך הרבה הגנות מסביב, אז הדרך היחידה לחדור לארגון זה דרך השכבה האנושית. ואני באמת צריכה ללכת לעובדים ולהסביר להם למה הם חייבים להיות אחראים בצד שלהם לנושא הבטחת מידע, כדי שהארגון שלנו יהיה יותר מוגן. אז אנחנו עושים המון דברים, אנחנו עושים הדרכות הבטחת מידע, אנחנו מדברים איתם על מתקפות חדשות, על מה יכול לקרות אם, אנחנו מסבירים להם את העולם הזה, שיבינו באמת עם מה אנחנו מתמודדים ביום יום. אנחנו מסבירים להם באמת במושגים פשוטים, לפעמים דרך לומדות, מה המשמעות של הפעילות היומיומית שאנחנו מתבקשים לעשות בהקשר של הבטחת מידע, אם זה למה אנחנו לא מחברים דיסק און קי, ואם זה למה את המייל הזה אתה צריך לשלוח בצורה מובטחת. עכשיו אנחנו גם משחקים איתם, כל מה שקשור לגמיפיקיישן הוא משהו שמאוד עוזר בתחום הזה. אנחנו בקרוב, ממש בקרוב, הולכים לפתוח חדר בארגון עם משקפי וירטואל ריאליטי. הם התחילו לשחק עם כל מיני מתקפות.
דורון, זה התחום שלך, אתה...
בין היתר, אנחנו מפתחים סימולציות, כן.
אנחנו תוקפים את העובדים במרכאות הרבה מאוד פעמים, והם מאוד מאוד נלהבים.
זה די מיוחד מה שהיא מספר. הם בעצם עכשיו משתמשים בטקטיקה צבאית.
בדיוק.
איך לאמן סוק.
הנושא של
היחידה
צבאית.
והעובדים מאוד מודעים, התוצר הוא מדהים, הם פונים אליי ממש על כל מייל שנראה להם קצת חשוד.
מעולה.
כי הם רוצים להיות שותפים לתהליך הזה.
עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת, זה קשור, אתם עושים תרגולים, זה מאוד יפה.
נכון.
אחד מנקודות הכשל שקיים בארגון היום, קרה התקפת סייבר. גיליתם אותה. האם יש לכם מה שנקרא חמל, הערכות חירום, יש לכם צוותים, האם כולם יודעים, כל אחד יודעים באותו רגע מה לעשות, כי כולם יודעים שה-72 שעות הראשונות הן הקריטיות, ומה לגבי כופרה, ספציפית, לא להיכנס כרגע לחברה שלך, אבל בכלל באופן כללי, מה המדיניות שלכם? זאת שאלה האחרונה בעצם כאן.
בעיקרון, גם הרגולציה מטווה לנו את הנושא הזה, מערך הסייבר שהוקם, אגב, גם כן מאוד תרם ליצור איזושהי מסגרת סביב הנושא הזה. השילוב שלי בין הגנת סייבר להמשכיות עסקית, שגם בה אני מטפלת, יצר בעצם איזשהו מרקם עבודה שהוא מדהים, כי בסופו של דבר היום המשכיות עסקית גם מאוד מתקשרת לאירוע סייבר שחלילה יקרה. אם יהיה אירוע סייבר, המשכיות עסקית שלנו היא מוטלת בספק, ולכן מה שקורה, אנחנו מתרגלים המשכיות עסקית וסייבר בדרך כלל ביחד, ובתרגולים האלה אנחנו בעצם מאמנים את הצוותים הקיימים של אנליסטי הסייבר
שצוותים פנימיים
צוותים פנימיים לא
גורמים חיצוניים.
רגע, פה אתה מקדים אותי קצת. יש לנו את הצוותים הפנימיים שלנו, שאלה הגורמים המקצועיים בתוך החברה, אנשי סייבר, אנשי תקשורת סייבר, שבאמת מכירים את המערכות ויודעים בדיוק מה לחפש ואיפה לחפש ופורנזיקה וכיוצא בזה. אבל ברור לנו גם שיכולות להיות מתקפות שהן קטסטרופליות, כאלה שאולי אנחנו לא נצליח להתמודד איתן. ולכן אנחנו בעצם רכשנו שירות של חברה עולמית במקרה הזה, שהיא נותנת incident response, היא נותנת שירותי IR. זה עובד בסוג של ריטיינר, סוג של ביטוח בסופו של דבר, אבל במידה וקורה איזשהו אירוע, אנחנו מקפיצים אותם, ואלו מומחים שמתעסקים עם אירועי הסייבר הכי גדולים בעולם.
יצא מה שאמרה, שגם הביטוח צריך ביטוח.
גם הביטוח צריך ביטוח, ואגב, אנחנו מוכרים ביטוח סייבר, אז...
תגידי רגע, יצא לכם כבר לחוות להפעיל את החבר'ה האלה?
אז למזלי, לא.
עוד לא?
לא. לא.
טוב, אוקיי.
זה מצחיק שאתה אומר עוד לא, כי ברור לכולם שכל יכול לקרות.
מי יודע, כן.
אז טרם הפעלנו אותם. אני יכולה להגיד גם כן, בצד, דיברת על רנסומר, שאפילו יש לנו ריטיינר עם יועץ שהמומחיות שלו זה מסע ומתן. מסע ומתן עם סוחטים. במידה ונחטוף רנסומוור, חלילה.
אני יכול לנחש את שמו, אבל לא אגיד אותו בשידור.
אוקיי, אז כן. אז מה שאני אומרת זה שבמקרה הזה אנחנו יודעים גם להקפיץ את הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, במידה והגורמים המקצועיים אצלנו בבית לא מספקים. ויש תוכנית שלמה ומסודרת של איך מתנהלים, הכרזת מצב חירום, פתיחת חמל, והתנהלות מול האירוע הזה כאירוע עסקי לכל דבר, אגב. שמשתף את ההנהלה ואת הדירקטוריון.
אנחנו צריכים לסיים, כן?
אנחנו צריכים לסיים. רק מסקרן אותי דבר אחד.
מה?
הווירוס הכי בעייתי בכל חברה. וזה ממש מסקרן אותי איך להתבודד.
נו, נו, מה?
וואטסאפ, פייסבוק.
נכון.
איך, מה? זה, נכון. את רוצה להגיד לי שבארגון הגדול הזה עובדים עובדים, והם לא נכנסים לוואטסאפ, והם לא נכנסים לפייסבוק?
אז קודם כל יש...
היא לא אמרה שלא, כן.
יש מדיניות גלישה. אנחנו בהגדרה, קודם כל יש לנו, וזה משהו שהרגולציה אגב תרמה לו רבות, ואני חושבת שזה גם לא קיים בארצות אחרות, אבל עצם העובדה שיש לנו מנגנון של גלישה מובטחת, קודם אומר שכל החולרות מעולם האינטרנט לא יכולות לגעת במחשבים. עכשיו, יש פה עניין של מדיניות, פייסבוק אצלנו לא פתוח באינטרנט, וגם וואטסאפ וויב לא פתוח באינטרנט.
זה אומר שאין אבטלה סמויה.
אבל הוא יכול דרך הטלפון.
בדיוק, מצביע לי פה, בגלל שאין לנו צופים, אז מצביע פה יהודה על המכשיר הטלפוני, וברור לגמרי שזה מקור איום. אבל יש לנו נהלים ויש לנו בקרות שמתייחסות לזה שכל פעילות ארגונית רגישה, מיילים רגישים או וואטסאפים שמכינים מידע רגיש, לא, זה לא אמור להתנהל באזור הזה. מן הסתם זה לא פשוט לאכיפה, אבל גם לזה אנחנו מן הסתם גם חושבים על פתרונות של איזשהו וואטסאפ ארגוני מובטח. זה משהו שאנחנו חושבים איך מתקדמים אליו, אבל אנחנו מנסים לגדר את הסיכון הזה כמו כל סיכון אחר.
אביבית קוטלר, תודה רבה.
תודה לכם.
אני שמח שאתם בטוחים, כי גם חלק מהביטוחים שנמצאים אצלכם, אז אני גם עכשיו אני אשן יותר טוב בלילה. ותודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
תודה. ביי. אנשים ומחשבים. שלום לגיא מזרחי, הקר לשעבר, הקר לבן מה שנקרא, שלא נתבלבל, יזם סדרתי, וכיום סמנכ"ל בקבוצת רייזון, וצריך לומר גם מנהל התכנים ויושב ראש פורום מנהלי אבטחת המידע של אנשים ומחשבים. שלום לך,
שלום,
גיא,
שלום.
מה שלומך? קודם כל, למי שלא מכיר אותך, כמה מילים על עצמך, בביוגרפיה שלך אתה כותב הקר לשעבר, היית הקר או מה, היית איש טוב, איש רע?
אנחנו אומרים, נתפסתי בשום דבר, לא בטוח.
עדיין לא, כן, עדיין לא נתפסת, כן.
בן 46, עוד מעט 47 כבר, מזדקן. פעם היה לי בלוג שקראו לו יומנו של הקר מזדקן.
אוקיי.
כשהתחלתי להזדקן, הורדתי את המזדקן, אז נהיה יומנו של הקר.
אוקיי.
ככה בעצם התחלתי את הדרך שלי בסייבר סקיוריטי, עוד לפני שקראו לזה סייבר.
באיזה גיל היית?
זה התחיל זה ליווה אותי כל החיים למעשה, הייתי מין ילד גיק כזה, BBSים, וכל החיים שלי לובו בטכנולוגיה וגאדג'טים ובהכל.
אבל אז לא היה סייבר, לא ידעת מה זה סייבר, לא קורה.
כן, לעסוק באמת בסייבר סקיוריטי, פעם ראשונה שנתקלתי בזה, זה היה כשהיה לי BBS בשנת 95 אני חושב. ומישהו הצליח להיכנס ל-BBS הזה ולגנוב ממנו תכנים בלי לעלות חזרה, היה איזה קטע כזה שאתה רוצה להוריד, תעלה תכנים. ואז התחלתי למעשה לחפור מה, איך הוא עשה את זה, וזה התחילת הדרך.
ומה אתה עושה היום?
היום אני סמנכ"ל סייבר בקבוצת רייזון.
שמה היא עושה?
חברה שמפתחת מוצרי מודיעין לממשלות. מהצד השני, יש לנו גם ליין שלם של ביזנס, של הקמת מערכי סייבר דיפנס למדינות.
אוקיי, על נושא של מודיעין לממשלות נדבר אחר כך, יש לנו שאלה בעניין הזה במקרה, אבל שאלה ראשונה, אני רוצה לשאול אותך, אתה מכיר את השוק הארגוני בארץ, או עובד איתו, עד כמה אנחנו בכלל ערוכים ומוכנים לסייבר בכלל?
אז זו שאלה נהדרת, כי עולם הסייבר בארץ ובחול הוא מאוד 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 שונה, חול זה גדול, ובחול אנחנו יכולים למצוא מנעד אדיר בין הגנה ממש גרועה, או אין הגנה בכלל, לבין הגנה לא רעה בכלל, כי יש כל מיני רגולציות ותקנים שצריך לעמוד בהם. בארץ אנחנו גם רואים דברים מאוד מאוד דומים, רמת ההגנה בארץ, הייתי אומר בארגונים קטנים בינוניים, היא בעייתית מאוד.
מאיזה בחינה? מאיזה בחינה?
בעייתית מאוד, כי לא מקצים לזה מספיק משאבים, הארגון עצמו, החברה כמו שנעליים בעם לצורך העניין.
כן, לא מודעים, לא מודעים, כן.
הם לא מבינים שהעסק שלהם יכול לקרוס ביום אחד, וגם אם הם מבינים את זה וחוו קריסה כזאת, בפעם הבאה הם יזניחו את הדברים לאט לאט שוב, ולכן המצב בעסקים קטנים ובינוניים הוא מאוד מאוד בעייתי.
ובארגונים גדולים?
בארגונים גדולים זה מאוד תלוי באיזה ארגון, הייתי אומר ארגונים בנקאיים, ארגונים פיננסיים שמתעסקים בכסף, המצב יותר טוב, שוב יש רגולציות, יש דברים בסגנון הזה. בארגונים שהם תשתיות מדינה קריטיות, המדינה עצמה עוזרת להגן עליהם, ולכן בעניין הזה אנחנו יותר טובים בדרך כלל מחול.
אבל מה קורה בארגונים האחרים?
ובארגונים אחרים זה נורא תלוי. זה ממש ממש תלוי בהאם המנכ״ל מספיק קשוב, והאם הדירקטוריון קשוב, והאם הסיסו מספיק חזק, וזה מאוד מאוד תלוי. בחלק גדול מהארגונים אנחנו במצב יותר טוב מהסובבים אותנו, ובחלק גדול אנחנו במצב פחות טוב.
תדע, אני יכול לשאול את גיא הנכבד, שאלה שקשורה בעצם תוקף תפקידך, הזכרת פה את העניין הממשלתי. אני בעבר ישבתי עם ראש המל"ל לשעבר, יעקב נגל, וראיתי אותו מתלבט ומתחבט בכל העניין של מוצרי סייבר שעוזבים את הבית, יוצאים החוצה, ומגיעים אולי, לפעמים, גם לידיים הלא נכונות. השאלה שהכי מסקרנת כנראה את המאזינים, איך חברה מייצרת כלי, אם זה הגנתי ואם זה התקפתי, כי הרי גם בתוך ההגנה יש, בוא נגיד, אלגוריתם כלשהו של התקפה, איך אנחנו עוקבים אחרי הכלים האלו? הרי בחדשות שאנחנו רואים ביום-יום, יש חברות, יש גם
יש חברה מאוד מסוימת, כל הזמן מדברים עליה.
יש גם חברה מסוימת שעולה לכותרות אדיר, בכך שמאשימים אותה או מצביעים אליה לגבי אחריות, שנגרמים נזקים מכלי סייבר שהם בעצמם מפתחים, והם טוענים שהם מכרו את זה לממשלות, וזה מגיע לידיים אולי הלא נכונות. איך אתה רואה את התמונה הזאת? איך אוכפים את זה? איך עוקבים אחרי זה?
ונזכיר שאותה חברה שמדברים עליה עושה הכל בפיקוח משרד הביטחון, הממשלה, הכל חוקי, ועדיין אנחנו שומעים את כל הדברים האחרים.
אז קודם כל אותי יותר מטריד מכל החברות שלא עובדות בפיקוח ומעלימות את עצמן מתחת לאדמה ועושות את אותו דבר,
לא יודעים עליהם,
או יותר גרוע, ולא יודעים עליהם, לא בטוח שאוכפים אותה.
יש הרבה כאלה?
כן, בסופו של דבר, אני לא יודע אם יש הרבה כאלה, אבל אני בוודאות בטוח שיש כאלה, ויש כאלה גם לא ישראליות, כן? בואו נשים את זה על השולחן.
כן.
יש מספיק רוסים, סינים ועוד גורמים אחרים שיודעים לעשות תקיפה בסייבר, ולא רק ישראל לכאורה, אם היא תוקפת בסייבר.
אוקיי.
אני אגע רגע בשאלה היותר סקסית. ותכף נלך לשאלה הסקסית פחות, אבל עדיין. היותר סקסית בעיניי זה, מה אנחנו עושים עם מוצרי אבטחה, שעליהם אין פיקוח בכלל, שהם יכולים בכלל להפריע לפעילות מודיעינית של מדינות. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שמחר איראן תקנה אנטיווירוס, שאולי פותח בחלקו פה בישראל או במדינות אחרות, שיש להם הרבה ידע בתקיפה. תטמיע אותו, ומחר כשיכתבו את סטאקסנט 3.0 או 15, כי אני לא מעורה בכמה היו.
אז יהיה כחול לבן שם. כן.
אתה יודע, יכול להיות שמוצר כחול לבן יתפוס את הנוזקה הזאת שסך הכל יש לנו אינטרס מדיני שהיא כן תפעל.
אז מה עושים?
אחלה שאלה, אין לי תשובה על זה, כי היום אין פיקוח על מוצרי סייבר הגנתיים ולאן הם מגיעים. כמובן שיש את כל ההגבלות הכלכליות הרגילות, אבל זה לא קשור למוצרי סייבר ספציפית. אז הייתי אומר, דווקא כמישהו נניח יכל להיות בכובע הזה של לייצר כזה כלי, הייתי אומר, אנחנו פשוט צריכים להיות, אם אנחנו רוצים לייצר כלי כזה ואנחנו מדינה, לא משנה אם זה ישראל או מדינה אחרת, צריכה פשוט להשתפר ולהיות הרבה הרבה יותר טובה משוק ההגנה. וזה יוביל אותנו לשאלה הסקסית השנייה שאומרת, חבר'ה כאלה הולכים, מקימים חברה, החברה הזאת מייצרת סוס טרויאני, והסוס הזה הוא ממש ממש טוב, ואיך אנחנו שולטים בכלל על סוסים או על כלים אחרים או עולמות המודיעין שלא יגיעו לידיים לא טובות. האגף לפיקוח ייצוא במשרד הביטחון בעצם בא ואומר, מותר לכם או אסור לכם להציג, למכור במדינות מסוימות, ומותר להציג ולמכור במדינות אחרות. זאת אומרת, מדינות מסוימות מותר ומדינות מסוימות אסור. אבל גם במדינות שמותר,
בדיוק.
יכול להיות שישתמשו בזה למטרות שלא בטוח אנחנו רוצים שזה יקרה.
חיסולים פוליטיים, כל מיני דברים כאלה, כן.
כן, אני בסוף, כשאני יושב במשרד וחושב על כלי מודיעיני חדש, אני חושב עליו כדי שיהיו פחות טרוריסטים ופחות פשע מאורגן ופחות עוד הרבה דברים אחרים שמציקים לי כבן אדם, ולא הייתי רוצה שהילדות שלי ייהנו מזה עוד כמה שנים. ואני יודע שהכלים שלנו וכלים של גורמים אחרים שמפתחים כאלה דברים,
אז איך מונים את זה?
הם עוזרים.
אז איך מונים דברים כאלה?
אז בסוף יש כל מיני הגבלות שהמדינה עצמה שמה. למשל, תדאג שהכלים שלך לא יתקיפו את מדינת ישראל חזרה.
אוקיי.
למשל, עוד הגבלות אחרות. ובקוד עצמו אנחנו יכולים לבוא ולייצר הגבלות מסוימות בחלק מהמקרים. הצד השני של מה שהמדינה אומרת זה אל תתערבו בהתקפה עצמה. זאת אומרת, אל תהיו שם כשהגורם המודיעיני שמכרתם לו את הכלי הטכנולוגי, אל תהיו חלק מהתקיפה הזאת. אל תהיו שם, אל תעזרו לו לעשות תקיפה. מכרתם מוצר טכנולוגי, תישארו בטכנולוגיה.
אבל אותה חברה שמדברים עליה, היא גם לא נמצאת באותה תקיפה, ועדיין כולם מדביקים לה אותו דבר.
אם המצב היה שונה, אין בעיה, תשתמשו, תעזרו, אז היה לנו איזושהי שליטה, והיינו יכולים להבין איפה הגבול עובר, ואולי להגביל את זה. האופציה השנייה, כשאנחנו לא מתערבים, זה בעצם אופציה שהיא לא פחות בעייתית. בוא נבנה דאטאבייס של פעילי זכויות אדם ועוד כל מיני גורמים אחרים שמדינות חשוכות ולא נאורות אוהבות להתקיף, כמו אנשים עם נטייה מינית שונה או דברים כן, אחרים. כן. ואחרי שיש לנו את הדאטאבייס הזה, נמנע מהכלים להתקיף רק את זה.
אוקיי.
מישהו רוצה לבנות דאטאבייס כזה? זה כמה לגיטימי לבנות כזה דאטאבייס?
לא, אולי הוא קיים באותה מדינות שקרו, הם עשו מה שעשו.
יכול להיות, אבל יש בעיה מאוד מאוד רצינית לבוא ולהגיד שתוקפים את גיא מזרחי בגלל שהוא פושע, או בגלל שהוא טרוריסט, או בגלל שיש לו איזה, לא יודע מה, עיוות מסוים, או בגלל שהוא חושב שונה. אז לנו כיצרן טכנולוגי, וכשאני אומר לנו, אני בכוונה מתייחס לכל בן אדם בעולם שמייצר כלים מודיעיניים כאלה, ולא על חברה X או חברה Y. יש לנו רצון לשנות העולם בצורה טובה, לעשות דברים טובים. ברור שכשאתה מייצר כלים כאלה, יכולים להשתמש בהם לצורות לא טובות, אבל אני אתן את הדוגמה שאני תמיד נותן.
לסיום, כן.
חברת ארקוס מייצרת סכינים.
אוקיי.
אף אחד לא בא לדעש ואומר להם, למה אתם משתמשים דווקא? אני לא יודע אם זה מה שקורה, אבל מה שניסיתי להגיד פה מובן, הכלים הם טכנולוגיה. מה עושים איתם זה משהו אחר לגמרי.
יודע, באמת לסיום, אז הדאגה קיימת.
נכון.
אבל אתה הזכרת פה משהו בשיחה, איך אפשר להתעלם מזה, כלומר אותו אירוע סטאקנט שהביא גם את הסייבר למודעות גבוהה, שם לפי מה שמפרסומים זרים כמובן יצא החוצה שהייתה תקיפה לתוך מקום שנקרא בעניין הטכנולוגי בקרים, ואנחנו לא כל כך דרך הרשת, זאת אומרת יכול להיות שיש פה רמיזה לדבר מאוד מדאיג, כי אם אותם בקרים תוצרת סימנס גרמניה, האם בתוך המפעל שיצר את הבקרים כבר שתלו את אותו וירוס, האם הדבר הזה שאני עכשיו כרגע אומר רק על שפי כמובן פרסומים זרים, האם הדבר הזה היום נלקח בחשבון לגבי כל מכשיר שאני מרזיק ליד, לאו דווקא בקרים בקור אטומי?
הייתי אומר שהנושא הזה שנקרא תמנות חומרה הוא נושא ענק, כן. גדול.
נושא לתוכנית נפרדת.
צריך לטפל גם בו, ועולם הסייבר סקיוריטי מדבר על שלושה רבדים, אחד מהם הוא הרובד הפיזי, יש גם לוגי ואנושי, כן, צריך לטפל גם בנושא הזה.
יופי. גיא מזרחי, אפשר כמובן להמשיך לדבר איתך עוד הרבה, ואנחנו נזמין אותך הרבה. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
ביי. עד כאן התוכנית השנייה בנושא סייבר, בכך אנחנו מסיימים סדרה של שתי תוכניות שמעניינות, כך אנחנו מקווים, בתחום הרחב הזה כל כך. בתוכנית הקודמת, להזכיכם, ערכנו את דוקטור נמרוד קוזלובסקי. בתוכנית היום שוחחנו עם אביבית קוטלר ועם גיא מזרחי. וכמובן, אני רוצה להודות גם לידידי המנחה לצידי דורון אמיר. אנחנו כמובן עוד נמשיך בנושא הסייבר גם בתוכניות הבאות. אתם מוזמנים כמובן להזין ולשלוח לנו הערות, שאלות והצעות בכל הפורומים שאתם מחוברים אלינו, בספוטיפיי, באייטיונס, בגוגל פודקאסט. בקיצור, חפשו אנשים במחשבים, האזינו לנו, הגיבו, הערות, בקשות, שאלות, נשמח לענות בכל דרך שהיא. תודה שהייתם איתנו. אנשים ומחשבים.